שפחים אדויה, עם הצילי יבשות רבה, בחמה ולבנה, היא אדויה, ופנינים של כל חסד, הם לעתה. וליבי ילחנה, ולהגישנה, כגן של עדנתיה. וליבי ילחנה, ולהגישנה, כגן של עדנתיה. עוד ניתנו לך, תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהה. ים ורק נמנה לחיים את הימים. עוד בואי הרפי, יפי, נצחי, רבוד הבדם, העוד וסנג. תביאי מחוצם שטובי מעשי, תכלי להרע למען כל הבריאה. בואי הרפי, יפי, נפתחי, רבוד הבדם, ארוב הסנדה. תביאי מזכותם של טובי מעשי, תכלי להרע למען כל הבריאה. בואי הרפי, יפי, נפתחי, רבוד הבדם, אהוב הסנדה. תביאי לזכותם של טובי מעשי, תכלי להרע למען כל הבריאה.
אז זה השיעור האחרון שלנו בסדרה הזאת. בטקסט שלנו שתקבלו עוד מעט, מאסטר קמלשילה ממשיך לדון בנושא שבו דנו בפעם שעברה, על הצורך להמשיך לתרגל שיטה. אתם זוכרים, היה לנו את השיחה עם הבודיסטטמה ברמה 8, הייתה השאלה מתי מפסיקים לתרגל שיטה ומה התשובה? נכון, אף פעם. הוא ממשיך בנושא הזה. המקרא פותחת במשפט שמתקשר למקרא הקודמת, על הרעיון המוטעה. זה מתחיל ברעיון המוטעה, והרעיון המוטעה זה מה? זה שאפשר בשלב מסוים להפסיק לתרגל שיטה. מאסטר קמלשילה תורח להביא לנו עוד ועוד ציטוטים מהבודה. אתם זוכרים, הוא מתווכח עם הואשנג ועם חסידיו של הואשנג על צורותיהם השונות שמופיעים גם היום. הוא מתווכח איתם. הוא אומר למשל דברים שעלו פה בסוף שבוע הזה, המכשול הקרמי של לדחות איזשהו קטע מהלימוד הקדוש של הבודה, הוא עדין מאוד, יהיה קשה לאתר אותו, להבחן אותו. הוא מזהיר אותנו מפני זה. אתם זוכרים, דיברנו על הנדר של לא לדחות את הדרמה הגבוהה. אז הוא אומר, אדם שדוחה איזשהו קטע ממה שהבודה לימד, דוחה את הדרמה הקדושה, משפיל בכך את מי שנתנו אותה, שזה הבודות, וגורם לעצמו צרות בדרך. הערת אגב, מחוץ לנושא שלנו של השיטה, הוא חוזר לנושא, והוא אומר, אם תרגול נכון, ששש השלמויות של הבודיסטווה, הוא אכן מה שמביא אותנו להערה, מדוע יש כסילים האומרים שדי לו לבודיסטווה שיתאמן אך ורק בשלמות החוכמה, ומבטלים בכך את כל שאר השלמויות? הוא אומר, מה דעתך? הוא פונה במקרה הזה לבלתי מנוצח, שזה כינוי למיטרייה. בסוטרה הזאת הוא מופיע כבודיסטווה. הוא ממשיך ואומר, הו בלתי מנוצח, שזה מפעם בטיבטית, כינוי למיטרייה. הו בלתי מנוצח, מה דעתך? בשעה שהייתי אני, מי שמכונה המלך של קשי, ונתתי ממסרי לבז על מנת להיטיב עם היונה, האם הייתה חוכמתי פגומה? כאן הבודה מדבר אל הבודיסטווה מייטרייה, הוא מתייחס לגלגול קודם שלו. זמן שבו הוא היה בודיסטווה, הוא עוד לא היה בודה. באותו זמן הוא היה מלך, מלך של קשי, שזה שם של מה שהיום ורנסי. זה בסיפורי הלידה של הבודה, סיפורי הגלגולים של הבודה, בעודו בודיסטווה. הג'אטקה הוא בודיסטווה גדול, והוא המלך של קשי. הסיפור הולך, יונה נכנסת דרך החלון, והיונה מדברת, כמובן בסיפורים כל בעלי החיים מדברים, או לפחות הבודה שומע. והיא אומרת, אני צריכה מקלט כי הבז רודף אחריי. תן לי מקלט. הוא נותן לה מקלט. מיד אחרי המופיע הבז, רוצה את מנתו. הבודה אומר, לא, היא אצלי במקלט. אומר, אבל מה איתי? אני גם צריך לאכול. הבודה בחמלתו, חותך חתיכה מהירך, בשר מבשרו, ונותן לו לאכול. זה הסיפור על בודיסטווה, שהוא המלך של קשי. פה, בציטוט שבסוטרה, הוא שואל, האם הייתה חוכמתי פגומה? האם טעיתי כשעשיתי את זה? עכשיו, יש פה מקום כמובן לתמוע, מכיוון שהוא כבר בודיסטווה גדול, והוא בדרך להערה. הבא הזאת ייקח לו קצת זמן, הוא בכלל בגלגול של לא בן אדם אפילו. למה לפגוע בבן אדם שהוא כבר קרוב להערה כדי להכיל בעל חיים או ציפור? בודה כאן שואל את מיטריה, האם הייתה חוכמתי פגומה? ומיטריה אומר, הו המבורך, לא הייתה היא פגומה כמובן. אין לנו תשובה בתוך הציטוט לשאלה של הבודה. אבל מתוך ההקשר שבו מאסטר קמלשילה בוחר להביא את הציטוט הזה, אנחנו יכולים להסיק מה הייתה כוונתו של הבודה. כשהבודה אומר שהוא לא טעה, ושאכן היה צריך לחתוך מבשרו ולהכיל את הבז, הוא אוף טורף, כן? הוא אומר שהוא לא עשה טעות. הוא בא ללמד אותנו בהקשר של שיטה וחוכמה. העשייה כמובן היא ריקה, נכון? הוא לוקח סכין, הוא חותך בבשרו ונותן לבז. העשייה היא ריקה. הוא כבר בודיסטווה גדול. הוא כבר לא חושב שהוא הגוף הזה. הוא כבר לא מזוהה עם הגוף הזה. והוא משתמש בגוף הזה, וזה מופיע גם בסיפור עם הנמרה וגורן. הוא משתמש בגוף שיש לו כדי לצבור את מצבור החסד של הבודיסטווה. אבל הוא כבר בודיסטווה גדול, גם יש לו חוכמה. המעשה שלו הוא מעשה של שיטה וחוכמה. בתור מעשה של שיטה וחוכמה, זה עוזר לו להשלים את שני המצבורים. זה מחזיר אותנו לכל העניין של ההתכוונות במה שהוא עושה, ועד כמה המעשה מלווה בחוכמה. אם אין עוד את החוכמה, זה יהיה לא נכון לעשות את זה. הסיפור הוא בשבילנו, כלקח בשבילנו כמובן, כי אין דבר שהבודה מספר או עושה שלא בא ללמד אותנו משהו. הסיפור הוא לא לחתוך מבשרנו ולתת לציפורים. הסיפור הוא על פעולה מתוך כוונה, פעולה שמלווה בחוכמה, שיטה שמלווה בחוכמה. כמה כוח יש לשיטה כשהיא מלווה בחוכמה, עובדה, הוא נהיה בסוף בודה. הדיון עובר פה במקרא לדיון בתרגול של השלמויות. מה עם השלמויות? אז אנחנו יודעים, יש לנו את השש שלמויות. מה עושה אותם שלמויות? החוכמה. מה שמבדיל בין פעולה שהיא שלמה לעומת פעולה שהיא לא שלמה, עד כמה היא מלווה בחוכמה. עד כמה יש לנו תפיסה חזקה ועוצמתית של הריקות. ברגע שיש הבנה עמוקה של הריקות, הפעולות שאנחנו עושים בעולם החיצוני, שהם השיטה, משמשות לזרוע את הזרעים, כי אנחנו מבינים את הריקות של העולם החיצוני, אנחנו מבינים את הריקות של המופעים שמופיעים בעולם החיצוני, אנחנו משתמשים במה שמופיע כדי לזרוע את הזרעים, כדי לצבור את מצבור החסד. כשאנחנו משתמשים באופן הזה בעולם החיצוני, מאוד מאוד מזרז את דרכנו, הרבה יותר מאשר לשבת על הכרית בלי זה, בלי השוואה. אנחנו צריכים את הקרמה הזאת, אנחנו צריכים את הזרעים האלה. דיברנו על זה כבר, זה מתקשר לדברים שכבר אמרנו, שזה יפשיל. הפעולות בעולם החיצוני שהם השיטה, יפשילו למה? לגוף הצורה של הבודה, הסמבוגה קאיה והנרמנה קאיה. החוכמה שמלווה אותם תפשיל גוף החוכמה, שעליו דיברנו בפעם שעברה קצת. הבודה גם מזכיר את זה פה במקרא. בודה אומר, השיטה של הנתינה והשאר, זאת אומרת שש השלמויות, כשאנחנו עושים אותם בתור שיטה, תייצר את התוצאה של כל האוסף המושלם. מה זה האוסף המושלם? הוא מתאר. האוסף המושלם זה גוף הצורה המושלם, הסמבוגה קאיה, במקרה הזה, גן עדן של הבודה, הפמליה של המלווים שיש לבודה בגן עדן שלו, וכל העינוגים הרבים שלו. הוא מדבר על הסמבוגה קאיה, שזה גוף העונג המושלם של הבודה, והסמבוגה קאיה זה תמיד מלווה בסימנים האלה, שהוא מונה כאן. לפעמים מונים ארבעה, לפעמים חמישה, פה הוא מונה גן עדן מושלם, זאת אומרת איפה נמצאת הסמבוגה קאיה הזאת, ומה הוא מוקף? הוא מוקף בגן עדן מושלם. דרך אגב, איך אתם יכולים לזרוע זרעים שיהיה לכם גן עדן מושלם? מסדר את החדר. הגן עדן המושלם הוא יפהפה, אין בו שום בלגן. אין בו שום דבר לא יפה. הקפדה על אסתטיקה היא לא פינוק. היא לא פינוק. היא חלק מהדרך שלנו. הקפדה על סדר, על ניקיון ועל אסתטיקה. לא פאר, זה משהו אחר. זה יבוא עם הקרמה. אבל שזה יהיה אסתטי ויפה ונאה, אתם יושבים שם עושים מדיטציה, אתם שמים שם אלטר, זה צריך להיות מנעים לבודות. זה מאוד חשוב. לאן אתם מזמינים את הבודות כשאתם עושים את המדיטציה שלכם? מאוד חשוב. גן עדן מושלם של הבודה, יש לו פמליה של מלווים, פמליה מושלמת. תמיד כשמתארים את הבודות, הם מוקפים בקהל מלווים. מלווים שלהם הם בודיסטוות ברמה 10, או בעצמם גם כן ישויות מוארות. כאן גם מתואר עינוגים שונים. מדובר על עינוגים של החושים, מאכלים נפלאים, ריחות של קטורת ונפלאים. כמו שמאסטר שנטידבה בפרק 10 שלו תיאר לנו את מתן המנחות, אנחנו עושים את המנחות האלה וזורעים את הזרעים לעינוגים שיהיו לנו בגן עדן של הבודה. אין דבר בתרגול שלנו, אין אפילו דבר אחד שלא בא לייצר את ההערה שלנו ואת הגן עדן שלנו. עינוגים שונים של החושים וכו'. מתואר כאן בתור תוצאות של תרגול שיטה כשהוא מלווה בחוכמה. אם לא נתרגל שיטה, אנחנו לא זורעים את הזרעים לדברים האלה. למשל, סידור נאה של אלטר זה תרגול של שיטה. בלי חוכמה, אז אנחנו סתם שמים קעריות של מים על שולחן, לפני פסל. עם חוכמה, אנחנו מבינים, בזמן שאנחנו עושים את זה, אנחנו מייצרים את הגן עדן שלנו, של הבודה, שיאפשר לנו להיות מי שמביא ברכה לכל היצורים. למשל, אם בפעם שעברה דיברנו על גוף החוכמה של הבודה, אתם זוכרים, דיברנו על חמש החוכמות שמרכיבות את גוף החוכמה של הבודה, שאותן נשיג על ידי השלמת מכלול החוכמה. מאיפה יבואו חמש החוכמות האלה? איך נייצר את חמש החוכמות האלה? זה יבוא כתוצאה מלימוד על ריקות, תרגול מדיטציות על ריקות, הרהור בריקות. זה זורע את הזרעים, וכשזה יפשיל, זה יפשיל לכדי גוף החוכמה. כמובן, זה לא יקרה בלי החסד של הלמה. החסד של הלמה נמצא שם כל הזמן, אבל איך הוא יגיע אלינו? זה מתאפשר בזכות פתיחת הלב שלנו. בזכות פתיחת הלב שלנו אל הלמה. אנחנו צריכים לאפשר לחסד לעבוד עלינו, ולא בשום דרך אחרת. זה באשר לגוף החוכמה. באשר לגוף העונג, אמרנו עכשיו, גוף העונג בא כתוצאה מעבודה בשיטה, שהיא נעשית בעולם הקונבנציונלי, בעולם של התופעות שמופיעות, הדברים שמופיעים. אז אצל הבודה בסיפור, כמלך קשי, הופיע היונה והופיע הבאז, והוא עבד עם זה. זה מה שהופיע, עם זה הוא עבד. ועל זה הוא יסיים את החוכמה. העולם הקונבנציונלי הוא עולם ההשלכות שלנו. כל דבר בעולם הקונבנציונלי מופיע כפי שהוא מופיע כתוצאה מההשלכות שלנו. אין לשום דבר קיום עצמי. מופיעים דברים כפי שהם מופיעים, אנחנו מבינים את הריקוד שלהם, ואנחנו עובדים איתם בכל זאת, וזה מתפקד. וזה מתפקד לייצר את גוף העונג שלנו, ואת הגן עדן שלנו. העבודה בעולם הקונבנציונלי, עולם ההשלכות שלנו, היא זו שמייצרת את מכלול החסד. היא זו שעוזרת לנו לצבור את מצבור החסד. אנחנו מדברים כאן על מכלול החוכמה, מכלול החסד. מכלול החסד נצבר באמצעות השיטה, והשיטה כמובן חייבת להיות מלווה בחוכמה כדי שתהיה שלמות. הריקות נשארת ריקות לאורך כל הדרך. זו אותה ריקות שיש לתופעות, אותה ריקות שדיברנו עליה מיד כשדיברנו על הריקות של העת. כמובן, תפיסה ישירה שלה לא דומה בכלל לתפיסה אינטלקטואלית שלה או אחרת, אבל הריקות היא אותה ריקות. היא לא משתנה לאורך הדרך. השיטה לעומת זה משתנה. השיטה משתנה ככל שאנחנו מתקדמים בשלבי הדרך, בשלבי המדיטציה, מה שמאסטר קמלשילה קורא. כי אנחנו נמצאים במקום אחר, ולכן עולם התופעות שלנו יתחיל לעבור שינוי, כי אנחנו נתחיל להשליך דברים אחרים, כי המיינד שלנו מתחיל להשתנות. ככל שאנחנו מתקדמים בדרך, השיטה תשתנה. אם היום בשבילנו לחתוך את בשרנו להכיל את הבאז, זה לא הדבר הנכון אולי, יבוא יום שזה יהיה הדבר הנכון. זה יהיה פשוט, זה יהיה מענג. קשה להאמין כרגע, אבל יבוא יום כזה. לא צריך לזרז את הקץ, כאילו, לדחוק את הקץ. כשזה יבוא, זה יבוא. ולפני זה אל תעשו את זה. זה גם מאסטר שנטינלה מלמד אותנו. יבוא תמורה. כשמגיעים ללימוד המתקדם, ללימוד הטנטרי, השיטה לובשת צורה אחרת. דימה למדי. גם בתוך הלימוד הטנטרי יש שלבים, ובשלבים שונים השיטה שוב לובשת צורה אחרת. בשלב מסוים כבר לא יהיה הבדל. הם כבר יהיו יחד. השיטה והחוכמה. כל זה, שוב, זה פונקציה של חסד של הלמה, ועד כמה אנחנו נפתחים ללמה. עד כמה אנחנו פותחים את ליבנו. ללמה. דיברנו על זה ששיטה עובדת בעולם התופעות. בעולם התופעות הוא עולם של השלכות שלנו. מעניין שפה מאסטר קמלשילה שוב מצטט את הבודה, הוא נכנס לנושא הזה של דיברנו עליו בקורס 15 של בדיה והמתאה, אתם זוכרים? הגזמה והמתאה, נכון, או בדיה והמתאה. בטיבטית דונדוק, אמרו דונדוק, זה בדיה, אמרו קונדפ, קונדפ זה המתה. למה הוא נכנס פה פתאום לנושא הזה? עשינו את הקישור בעצם. אמרנו, כשאנחנו עוסקים בשיטה, אנחנו עובדים בעולם התופעות. עולם התופעות הוא עולם של השלכות. שתי הסכנות. כשאנחנו עובדים בעולם התופעות, יש הסכנה של ההגזמה, הבדיה, ויש את הסכנה של המתאה. מה זה הבדיה או ההגזמה? כשאנחנו נותנים לתופעות יותר קיום ממה שיש להן. אנחנו אומרים שהתופעות קיימות, אבל הן לא קיימות כפי שאנחנו סבורים שהן קיימות, כפי שהן מופיעות בפנינו כל עוד לא רכשנו את עין החוכמה. כל עוד לא רכשנו את עין החוכמה, התופעות מופיעות כאילו שהן באות מבחוץ אלינו, כאילו שיש להן שם קיום עצמי. כאילו שהדברים קיימים שם באופן בלתי תלוי בי. נכון? ככה הם מופיעים. אם אנחנו מאמינים לזה, זה יהיה בדיה. זה יהיה הגזמה. זה יהיה הגזמה במה? הגזמה במידת הממשות שאנחנו מייחסים לתופעות. אם אנחנו מאמינים לדברים כפי שהם מופיעים, או כפי שהם מתנהגים, או לתכונות שהם מפגינים, זה יהיה בדיה. או הגזמה. הבודיסטווה לא יכול להרשות לעצמו את זה. הוא מוותר על חוכמה, ואז השיטה היא חלשה מאוד. מאוד מאוד. הבודיסטווה חייב לזכור שהדברים לא קיימים כפי שהם מופיעים. ישנה הסכנה השנייה, אם הוא קצת לומד על ריקות, והוא מבין שהדברים הם השלכה שלו, הוא או היא כמובן. הוא או היא מבינים שהדברים הם השלכות, ישנה הסכנה שהם יגידו, או, זה רק השלכות, זה לא באמת. אז הם נופלים לסכנה של המתה. הם אומרים, טוב, העיונה הזאת והבאז הזה, זה לא באמת, אז אני לא צריך בכלל לעשות שם כלום, נעזוב את זה. מפיל אותנו גם כן, זה ניהיליזם. אנחנו לא נעבוד בעולם התופעות, לא נצבור את הזרעים של מכלול החסד. זה נכון שאלה השלכות בלבד. בגלל שהן השלכות בלבד, הן מאפשרות לנו להתמיר את עולמנו. בתנאי שנעבוד עם ההשלכות שמופיעות. בשביל זה הן מופיעות. זה הבדיה וזה המתה. הדבר הבא שמאסטר קמאל השילה עושה, הוא עושה את הקישור בין השיטה והחוכמה, הבדיה והמתה. הוא מצטט את הבודה. הוא אומר ככה, באמצעות דרך זו, שוב זה במקרא, באמצעות דרך זו שטבעו חוכמה ושיטה, נוכל לפתור את עצמנו לחלוטין מן הקיצוניות של בדיה ושל המתה. אם אנחנו נפעל ונשכלל את השיטה והחוכמה, אנחנו לא ניפול לסכנה של אף אחת מהן. אנחנו בעצם צריכים ללמוד כל הזמן למצוא את שביל האמצע ביניהם, את דרך האמצע ביניהם. ואז להסתמך על דרך האמצע, הוא אומר. הוא מצאת את הבודה. הוא אומר, זאת משום שבאמצעות החוכמה נוכל להיפטר מן הקיצוניות של בדיה. השיטה תעזור לנו להיפטר מן הקיצוניות של המתה. זה מה שהוא אומר. יש מישהו שרוצה לנסות להסביר את זה? למה הוא אומר דבר כזה? למה החוכמה תפעל לנטרל את הקיצוניות של בדיה? שוב להזכיר, בדיה זה מבטן קיום עצמי לדברים שאין להם. למה החוכמה עוזרת בזה? פשוט, החוכמה מבינה שהדברים לא קיימים מצד עצמה. זה החלק שהוא פשוט. מה עם השיטה? למה השיטה תפתור את עניין הניהיליזם? אתם אומרים דברים דומים. דליה אומרת, אם נניח שהכל אשליה, לא נעשה כלום, נעשה שיטה. קונצ'וקלה אומר, עם זה שאני פועל, אומר שאני מאמין בתפקוד של הדברים, מתייחס לתפקוד של הדברים. כאילו הפוך, לוגיקה הפוכה, נכון? אני כבר מבינה שהדברים מתפקדים, ולכן אני צריכה לעבוד איתם. פה אנחנו שואלים למה השיטה תגרום לנו להבין. בעצם מחפשים כיוון הפוך. זאת דרך אחת להסביר את זה, מה שאורי אומר. אם אנחנו נפעל בעולם התופעות ונעקוב אחרי מה שאנחנו עושים, עם היומן למשל, אנחנו נתחיל לגלות את הקשר. אנחנו פועלים בעולם התופעות, אנחנו רואים שהן הולכות ומשתנות בכיוון שאנחנו מצפים שהן ישתנו. זה הסבר לוגי טוב. יש פה בעיה. הוא הגיוני, ההסבר הזה. יש בעיה. ההנחה היא שאתם תוכלו לעקוב ביומן אחרי מה שקורה, ובשביל זה הם צריכים להפשיל תוך איזה זמן סביר, נכון? עד שאין לנו חוכמה עמוקה, עד שלא צברנו חוכמה עמוקה, זמן ההפשלה הוא ארוך. אלא אם כן, יש לנו אובייקט מאוד עוצמתי, ואנחנו לומדים להעצים את הקרמה עם כל הדברים שהזכרנו בלימודים שלנו. פעולות אחרות יהיה קשה להבחין, זאת האמת. אז זאת לא תשובה שלמה, זאת תשובה חלקית. זה נכון שעקרונית, אם אנחנו נעבוד עם היומן, לאורך זמן, נגיד, מופיעים שקרים בעולמנו, ואנחנו רוצים לשנות את זה, ואנחנו נשמור על עצמנו שנהיה ישרים וכך הלאה, זה יכול להפשיל, אם אנחנו יודעים להפעיל את כל הגורמים שמעצימים קרמה, ואם אנחנו בוחרים אובייקטים עוצמתיים, למשל לא לשקר אף פעם ללמה, או לא לנסות אפילו להתקרב לשקר, כמו להסתיר דברים. לא אמרתי משהו לא נכון, אבל לא סיפרתי הכל. אז אנחנו בצרות. אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות שלנו. לא רק זה, אלא אנחנו גורמים לעצמנו צרות. זה גורם דרך אגב מאוד חשוב, גילוי לב מלא עם מורה. אם אנחנו מבינים קרמה, אנחנו לא נרצה לעשות משהו פחות מזה. כאמור, ההסבר הזה הוא הגיוני, אבל הוא חלקי. ולמעשה, אם אתם זוכרים, בספר רעיונות מרכזיים בבודיזם, כשמגיעים לנושא הזה, באחד הפרקים האחרונים בספר הקטן הזה, דנים בנושא הזה, יש כאלה במדיימיקה שהופכים את הסדר. אומרים, חוכמה תוריד מהמתה, ושיטה תוריד מהבדיה. מיד אחרי זאת, אומרים, גם שיטה וגם חוכמה יפעלו לנטרל את הבדיה ואת ההמתה. שניהם פועלים על שניהם. הם אומרים, חוכמה פועלת על שניהם ושיטה פועלת על שניהם. הם אומרים, מדיימיקה, פסנגיקה, דברים לא יכולים להיות קיימים באמת בגלל שהם תלויים, בגלל שהם מופיעים כתוצאה מתלות בסיבות שלהם. זה הם אומרים יפתור את שתי הבעיות. הם אומרים דברים לא יכולים להיות קיימים באמת בגלל שהם תלויים בסיבות שלהם. אם הם תלויים בסיבות שלהם, אז הם לא קיימים מצד עצמם. צריך את הסיבות כדי שהם יהיו קיימים, נכון? אז זה כיוון אחד. אז הם לא קיימים מצד עצמם. מה לגבי זה שהם לא קיימים? הם הופיעו כתוצאה מהסיבות שלהם. לא יכולים להגיד שהם לא קיימים. סיבות ייצרו את התוצאות. הם משתמשים במשפט הזה כדי לעזור לנו לפתור את שתי הבעיות. הבוטום ליין של הדיון הזה זה שאנחנו צריכים להשיג ודאות עמוקה ביחס לסיבה ותוצאה, לסיבתיות, לקיום המותנה של תופעות, כדי שנוכל להתחיל לשנות את המציאות שלנו. או במילים אחרות, אנחנו צריכים להתחיל להבין קרמה וריקות ואיך אלה עובדים יחד, כדי שנוכל להתחיל לשנות את המציאות שלנו ולהשיג מה שאנחנו רוצים בעולמנו. נמשיך במקרא. שוב ציטוט מהבודה. לורד בודה אומר, גם מי שרואים את הדרמה הקדושה בתור סירה, חייבים בסופו של דבר לוותר עליה בדרכם אל הכך. אל הכך זה ביטוי שאומר אל הערה. לא כל שכן על אותם דברים שאינם דרמה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לוותר על האחיזות שלנו, על כל האחיזות שלנו. הוא אומר גם לוותר על הדרמה, בסופו של דבר. למה הבודה מתכוון? הסירה, דרך אגב, זה הדימוי שמופיע הרבה בספרות הדרמית, שכאילו אנחנו עוברים לצד השני של הנהר, מסמסרה לנרוונה, כאילו, והדרמה זה כאילו הסירה שאנחנו עוברים לצד השני של הנהר. אז זה דימוי מקובל. אז על הדימוי הזה הוא מדבר פה. הוא אומר, בסופו של דבר צריך לוותר גם על הסירה, שגם זה מופיע, דימוי ידוע בלימוד הדרמי. חשוב להבין למה מתכוונים, ולמה לא מתכוונים. האם לוותר על הדרמה פירושו שמגיע שלב שאני כבר כל כך מתקדמת בדרכי שאני יכולה להפסיק לשמור על המוסר, למשל. אז חשוב להבין שלא, כי אתם תשמעו גם דברים הפוכים. ישנם מאסטרים גדולים. אני לא אגיד שמות, אבל יש לי ספרים של מאסטר גדול. הוא אומר את זה מפורש. כבר לא בחיים, אבל הוא כך חי. הביא אסונות גדולים על תלמידיו. והוא היה מאסטר גדול גדול. אף פעם לא נכון. אנחנו אף פעם לא יכולים לוותר על שמירת המוסר. גם כשאנחנו מגיעים לדרגת מאסטר גדול. זה יביא לסבל לנו ולסובבנו. למה כן מתכוונים שצריך לוותר על הדרמה בסופו של דבר? זה נכון, כשאתם שומעים דרמה, אתם שומעים לימוד דרמי, בסופו של דבר, המילים שאתם שומעים הן ריקות, נכון? את המשמעות אתם מעניקים. אפשר להגיד, בעצם המילים הן ריקות, אני לא צריך לאחז במילים, אלא במשמעות שמאחוריהן, שהיא באה ממני, מתוך ההבנה שלי. זה נכון. אני חושבת, אם נעצור כאן, אולי לא נרד לעומק העניין. אני חושבת שיש מקום יותר עמוק לרדת אליו. נזירים ויתרו על העולם החומרי פחות או יותר. הנזיר הוא לא מתעסק בכסף, הוא מוותר על יחסי מין, הוא ויתר על הרבה דברים חומריים. הוא מופיע כאדם חסר אינטרסים בעולם הארצי. מה עם העולם הרוחני? כי בקלות אפשר ליפול למלכודת של המטריאליזם הרוחני, של החומרנות הרוחני. אוקיי, אני לא מעניין אותי העולם הארצי, אני מסתפקת במעט, אבל אני מומחית בדרמה, אני מומחית במדיטציה, ואנחנו יוצרים שם זהות, ושם אחיזה, וזה לא יאפשר לנו להתקדם. ולמה זה קורה? כי יש לנו אגו. והאגו שלנו הוא מאוד מתוחכם, הוא מאוד מתוחכם, מאוד קשה להרים עליו. אפשר בקלות לרמות את עצמנו, להגיד אני מוותרת על דברים חומריים ועל הנאות חומריות ועל משפחה ועל יחסים. היי, אבל עדיין יש לי שם אגו שרוצה תובנות. אני רוצה שיהיו לי תובנות. אני רוצה שיתייחסו אליי בצורה כזאת או אחרת בתוך הסנגה. אני רוצה שהמורים יתייחסו אליי בצורה כזאת או אחרת. אנחנו עדיין באים עם ציפיות. מי בא עם ציפיות? האגו. את האגו עצמו אנחנו צריכים למסור. זה קשה. זה כל העבודה. זה קשה. לאגו יש את החלומות שלו, את האמביציות שלו, את המשאלות שלו. הוא רוצה משהו בתמורה, אם תסתכלו עמוק עמוק, הוא רוצה משהו בתמורה גם כשאנחנו על דרך רוחנית. ואת כל זה אנחנו צריכים למסור. זאת הסירה שעליה בודה מדבר. בסופו של דבר צריך גם על זה לוותר. כל האמביציות שלנו, כל הציפיות שלנו, כל עוד נשב ונצפה למשהו, לא תבוא הערה. כי כדי שתבוא הערה, אני צריכה לגמרי למסור את האגו שלי. למי? אני אגיד לבודות, ללמה. אבל אני צריכה איכשהו דרך לוותר עליו. וזו עבודה גדולה גדולה. זאת העבודה שלנו. זאת העבודה שלנו. בסופו של דבר, מגיע הרגע שאנחנו צריכים לוותר. איך זה מופיע? איך תדעו שעוד יש לכם עבודה? למשל, מופיע מישהו בא ואומר, אני כל הזמן משרת את המורה, או את הדרמה, או את הסנגה, ולא מעריכים אותי. מה זה אומר? שמצפים למשהו, הם מצפים להערכה למשל. או לאיזשהו תגמול, או לשבחים. ודרך אגב, אתם זוכרים, בלוג'ונג 4 היה מאסטר שנטה רקשיטה? הוא אמר, מה זה הקרמה הזאת שאנחנו משרתים, משרתים, והמורה לא מרוצה? לא מעריך אותנו. מה זה הקרמה הזאת? מישהו זוכר את הקורלציה? הוא אומר, תבדקו את הכנות שלכם. את הכנות בשירות שלכם. ולמה הוא מתכוון? האם יש שם איזושהי מוטיבציה ארצית שאולי לא שמתם לב? אולי אתם עושים את השירות ללמה? כדי. כדי להשיג את הבן זוג הרוחני שלכם, או כדי ל... whatever. כשיש שם כדי, הכדי בא מהאגו. אז השירות הוא, הכנות שלו לא שלמה. ואז זה מופיע, המורה ישקף לכם, למשל, לידי שהוא לא מרוצה. למרות שאתם כאילו עושים ככל יכולתכם, והמורה לא מרוצה. זה משקף לכם את מה שאתם שמים. יש את הסיפור שכולנו מכירים של איוב. איוב הוא אדם עמיד ועשיר ומצליח, ויש לו מקנה ורכוש ומשפחה ובנים ובנות והכל הולך טוב. יש את הסיפור שהשטן שם מתערב עם אלוהים, שאפשר להעמיד אותו במבחן ושהוא לא יעמוד במבחן, אתם זוכרים? ואז נלקח ממנו הכל, הוא מאבד את כל הרכוש ואת המשפחה וגם את הבריאות, יש לו כל מיני שכין, והוא מאוד סובל. הוא מאוד מאוד סובל, מאוד מאוד סובל. ומה קורה בסוף? מה קורה בסוף הספר, אתם זוכרים? הוא מתמרמר על אלוהים. בתוך הספר הוא מתמרמר. בשלב מסוים יש לו ספקות מאוד חזקים באמונה שלו באלוהים. נכון? איך זה יכול להיות? אני הייתי אדם צדיק, ואיך זה קרה לי? הוא לא מבין. הוא לא מבין, וזה לא צודק בעיניו, ויש לו ספקות מאוד חזקים באל. ובאים החברים שמה לדבר איתו ולעזור לו לברר את הספקות. זה מאבק רוחני גדול, מאוד גדול. מה קורה בסוף? הסוף הוא שהוא מוותר. הוא אומר, אני לא יכול להשיג את גדולתו של אלוהים. זה גדול ממנו. אני מנסה לכפות על האלוהים את עולם המושגים שלי, מה צודק, מה לא צודק, מה צריך להופיע, מה לא צריך להופיע. ואז יש שם תיאורים כמה אלוהים גדול. כמה הגדולה של אלוהים, הוא שולט בכל הימים, בשמיים וכך הלאה. ואיוב נכנע. ונכנע, אני אישית, הסתכלתי על הסיפור הזה הרבה זמן, ואמרתי, אבל איפה החוכמה? הוא מגיע לגדולה של אלוהים, אבל הוא לא מגיע להבנה של סיבתיות. זה לא מגיע לשם, איך זה שקוראים לו כל הדברים, איך זה שהם יכולים בכלל לקרות לו. זה תמיד היה לי חסר בספר הזה. אבל יש בספר חוכמה מאוד עמוקה בכיוון אחר, וזה הכיוון הזה, שהוא מוותר על לנסות שהוא יכתיב איך דברים צריכים להיות. על הרעיונות שלו איך דברים צריכים להיות, הוא מוותר. הוא עוד לא הבין איך הם קוראים, אבל לפחות הוא תופס ענווה. הוא נהיה ענב בפני האל. במובן מסוים זה לוותר על הסירה. ואז הוא חוזר, כל הדברים חוזרים אליו. בסיפור. אז יש כאן אקט של הוויתור אצל איוב על האגו. על האגו הזה שחושב שדברים צריכים להתנהג לפי ההיגיון שלי, לפי הרעיונות שלי, שנותן איזו חשיבות ועליונות להשתקקויות שלי, למאוויים שלי, לרעיונות שלי. כל אלה הבודה אומר, את צריכה בסופו של דבר לוותר גם על אלה. כולל על הרעיונות שלך של מה זה דרמה ואיך דרמה צריכה להיות. אחד הסימנים שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי לראות אם עוד יש לנו עבודה לעשות בתחום הזה, זה עד כמה אנחנו שמחים בעשייה שלנו של השירות, בתרגול שלנו של הדרמה, בשירות ללמה, סנגה, דרמה. אם אין שם שמחה צרופה, וחדוות מאמץ לא מוכתמת, אז האג עוד נלחם. יש לו רעיונות אחרים איך דברים צריכים להיות. אז יש לנו עוד עבודה. אז על זה הוא מדבר פה. וזה מאוד יפה ומאוד עמוק. מאוד עמוק. ומאוד עדין. מאוד קשה להבחין בדברים האלה. כי החוכמה שלנו עוד לא שלמה. בשלב הזה מאסטר קמלה שילה עומד לעבור, זה יהיה בסמסטרים הבאים, הוא עומד לעבור ללימוד על מדיטציה ועל ריקות וכל הדברים שאנחנו צריכים עכשיו לעשות בדרך, לפני שנהיה הבודה הגדול הזה שבינתיים אנחנו נהנים מהמקום הזה, אבל אנחנו צריכים לעבוד בשביל להגיע לשם. ואז הוא מדבר על שלוש החוכמות. הוא מדבר על החוכמה של תו סם גום. תו, שמיעה, למידה, סם, הרהור, גום, מדיטציה. הוא מתחיל להעביר אותנו לצד החוכמה עכשיו, שזה יהיה בסמסטר הבא. הוא אומר, כדי לרכוש חוכמה, אנחנו צריכים להשתמך על שלוש החוכמות של קודם ללמוד ולשמוע, אחר כך להרהר, ואחר כך רק ללכת ליער ולעשות מדיטציה, אחרי שעשינו את השלבים הראשונים. וזה מהדהד לנו חזרה לפולמוס שלו עם וואשן, נכון? עם וואשן אמר, תעזבו הכל, ואתם רוצים חוכמה לא מושגית, תרדו מהמושגים, תשבו, תרוקנו את הראש ממושגים, תגיעו לחוכמה. גם על השילה, וכל הטיבטים אחריו אומרים, לא, צריך תוס למגום לפני זה. ופה הוא מצטט לצורך זה את הבודה. הוא מצטט מסוטרה ידועה שנקראת מלך הריכוז, סמאדי ראג'ה בסנסקריט. אנחנו מצטטים ממנה שוב ושוב. ושם כתוב, אם תשב ותנתח את חוסר העצמיות של כל התופעות, ואז תשב להגות בתוצאות הניתוח שלך, זה עצמו יהווה סיבה להשגתה של נרוונה. ואין שום סיבה אחרת שתביא אותך לשם. מה אומר הבודה בסוטרה הזאת? הוא אומר, אתה צריך לשבת ולנתח את חוסר העצמיות במיינד לוגי, שמסתמך בהיגיון, שמסתמך על הכתובים. אז קודם אתה יושב ומנתח, שאת זה נעשה בהמשך, בסמסטר הבא, ואז אתה יושב והוגה בתוצאות שלך. ברגע שניתחת, הבנת, הגעת למסקנות לוגיות, עכשיו, בתוצאות הניתוח הזה, תשב להגות. וזה יהווה סיבה להשיג נרוונה, ובלי זה, הוא אומר, לא תוכל. וזה כמובן מחזיר אותנו לנקודה שבעצם סיימנו בה את הסמסטר הקודם, אם אתם זוכרים. בסמסטר הקודם, בשיעורים האלה, הבאנו את היצירה של פבון קרים פוצ'ה, שמתארת את החשיבות של מדיטציה אנליטית. אתם זוכרים? וגם הבאנו קטע מג'טסון קאפה באותו נושא, שמשבח, מהלל את החשיבות של מדיטציה אנליטית טובה, ועד כמה היא חיונית. אחרי זה, בשיר הזה של פבון קרים פוצ'ה, אחרי שהוא מסביר לנו למה אנחנו צריכים לעשות את זה, ואיך אנחנו צריכים להימנע מהסכנה הגדולה של חסינות לדרמה וכך הלאה, אתם זוכרים? ולפתח התנסות חווייתית וכך הלאה. אחרי זה, בחלקים שעוד לא למדנו, הוא מתחיל לפרט איך ליישם את זה על חלקים שונים של הלמרים. אז את זה אנחנו נתחיל לעשות בסמסטר הבא, בימי חמישי. והבטחתי לכם בפעם שעברה לעבור קצת, אתם זוכרים, אז עברנו על חמש החוכמות. עכשיו כשמגיעים לגוף העונג של הבודה, יש 32 סימנים ראשיים, 80 סימנים משניים, זה המון. זה לימוד נפלא, אבל מאוד מאוד מפורט, זה לא משהו שאפשר לעשות כאן. יש גם תיאורים מאוד מעניינים של אפיונים של הבודה שמופיעים בספרות, אבל גם הם מאוד מפורטים, גם הם לא מתאימים למסגרת שלנו כאן. הדיבור של הבודה הוא גם כן נשגב, ויש לו 60 צלילים של שיר, 60 סגולות נפלאות, במקומות אחרים מונים 64 סגולות נפלאות. אז עשיתי רשימה של ה-64 דברים, זה גם ארוך. אז חשבתי איך אני אקיים את ההבטחה שלי לכם. אז אני אקריא לכם חלק מהם. אני לא אתן לכם תרגום של כל המשפטים, כי יש פה המון המון מונחים שלתרגם אותם זה עבודה גדולה. צריך לחשוב, כי הרבה מהם יתורגמו בעברית לאותה מילה וזה יאבד משמעות. אז אני לא אגיד את השם של התכונה, רק את האפקט שלה. הדיבור של הבודה מייצב את שורש החסד בלב היצורים. ונותנים פה דוגמה, כמו שהמים משקים את הדשא ואת הצמחים ומאפשרים להם לצמוח ולסגשג. אז הדיבור של הבודה עושה את זה ביחס לשורש החסד שכבר יש בנו, זירי החסד שכבר יש לנו, ועוזר להם לסגשג. 2. הדיבור של הבודה עוזר לנו למצוא אושר בחיינו. הדיבור של הבודה מבטא משמעויות מאוד עמוקות. ומנוסח היטב. הוא מוביל אותנו להשיג הישגים זמניים ואולטימטיביים. בדיבור של הבודה אין שום נגעים רוחניים. הבודה משתמש בניסוחים מאוד ברורים ובביטויים מוכרים לנו. עוזר לנו להגיע לחופש הדיבור של הבודה. הוא גורם לנו עונג. הוא מהווה אנטידוט לתשוקה ולשאר הנגעים הרוחניים. הוא מהווה אנטידוט להסחת דעת. הוא מוביל אותנו לריכוז חד נקודתי. הוא עוזר לנו להשיג תובנות. הוא עוזר לנו לסלק ספקות. הוא מייצר שמחה בליבנו ועוזר לנו לסלק השקפות שגויות. מי שמתרגל את דברי הבודה לעולם לא מתחרט על זה. בהסתמך על הדיבור של הבודה, אנחנו יכולים להשיג את שלמות החוכמה. אין שום כפילויות, אין שום דבר מיותר בדיבור של הבודה. הוא תמיד מלא משמעות. הוא מאוד עמוק כמו רעם, אבל הוא לא נאמר בכל רעם מדי למי שנמצא קרוב. הוא תוגיע רחוק כמו רעם, אבל מי שנמצא קרוב זה לא מרעיש בשבילו. הוא עוזר לנצח את צבא השדים. הדיבור של הבודה מיועד להפשיל אנשים לתרגול רוחני, להכין אותם לתרגול רוחני. הדיבור של הבודה מעולם לא מונע על ידי שאיפה לאיזשהו רווח או לכבוד. הדיבור של הבודה מקשים את מטותיהם של כל הברואים. הרצף של הדיבור של הבודה מעולם לא מופרע. הוא בעל יכולת הבאה רהוטה בזה שהוא מבטא את הדרמה בהרבה אופנים שונים. כשהבודה מדבר, הוא מדבר בשפה אחת וכל אחד שומע אותו בשפתו הוא. כל היצורים מבינים אותו לפי היכולות שלהם. הדיבור של הבודה הוא מאוד יציב. הוא עוזר לסלק את הרעלים של תשוקה. הוא מסלק את הרעלים של שנאה. הוא מסלק את הרעלים של בורות. ויש לו את היכולת ללמד דרמה תוך שימוש בדוגמאות מן העולם ומהמציאות שמקיפה אותנו. יש כאן עוד הרבה, אבל אני חושב שזה יספיק לעכשיו. והייתי רוצה שנסיים במדיטציה. אז מיצות נוחה נוחה. לעצמו את העיניים. תמקדו לרגע בנשימה. תזכרו במוטיבציה שלכם. למה אתם כאן? למה באתם ללמוד את שלבי המדיטציה? אולי יעזור לכם להזמין אליכם את האדם הסובל שלמענו אתם רוצים להתפתח ברמה הרוחנית שלכם ולהשיג תוצאות כדי שתוכלו לעזור להם. כעת דמו לפניכם את הישות הקדושה ביותר שאתם יכולים לדמיין. ואם יש לכם למה, זה הלמה שלכם. ודמו שאתם יושבים לבד מולם, רק אתם והלמה. וחשבו על כך שהם בעצם השלחה שלכם. שם ההתגלמות של הזרעים הטהורים ביותר בלבכם. כפי שהם מופיעים כרגע מחוץ לכם. חשבו על הקרמה של התייחסות נאותה אל הדמות שלפניכם. ומתוך הבנה עמוקה של זה, הגישו להם מנחה. פתחו את לבכם אליהם. אם יש משהו שלילי שראוי שתתוודו עליו, התוודו עליו בפניהם. כדי להיפטר מהדבר הזה, בתודעתכם. תנו להם להשמיד את הדבר השלילי ש... מעיב על תודעתכם. כעת שמחו במשהו נפלא שעשיתם לאחרונה. וראו אותם שמחים בזה יחד איתכם. בקשו את ברכתם לקבל לימוד שיקדם אתכם. בקשו את ברכתם להבחין בלימוד שכל אדם שאתם פוגשים בו בעצם בא להעניק לכם. וכמובן שהם נענים לבקשתכם. את דמו שבמרכז גופכם עובר הערוץ המרכזי שלכם. מן הקודקוד ועד לעצם הזנב. והוא זוהר באור יקר. וכעת ראו את הלמה שולח או שולחת כפיל שבא ויושב על קודקודכם. וראו שמתגובה לבקשותיכם החוכמה שלהם, החוכמה השמימית שלהם באה אל תוככם, אל קרבכם, אל תוך הערוץ המרכזי שלכם. נסו לראות איזה תנועה בערוץ המרכזי שלכם, שהיא התנועה של הצוף החוכמה שלהם שבא אליכם. ודמו שיחד עם הצוף הזה, החוכמה השמימית של הדמות הקדושה שעל ראשכם, באה אליכם, אל תוך הערוץ המרכזי שלכם. אור שהוא מאוד עוצמתי, אור שמביא איתו את החוכמה הגבוהה ביותר, את האנרגיה העוצמתית ביותר. מכל היקום, וכל זה בא אליכם עכשיו, אל קרבכם, אל תוך הערוץ שלכם. והאנרגיה השמימית הזאת מתהרת כל דבר בגופכם. כל מכאוב, כל מחלה, כל מצוקה, כל יתוהר, כל עוולה, כל אלה מתוהרים על ידי הצוף הזה. כל עלתה שיש לכם בתודעה מתוהרת. כל הזהויות השגויות שאתם נאחזים בהן, שהן לא באמת אתם, כל אלה מתוהרות. כל מחשבה שיש לכם עדות עצמכם שהיא מגבילה, שהיא מקטינה ושהיא לא אמיתית, מתוהרת. כל הזיכרונות הרעים שלכם, כל הרגשות הקשים שלכם, כל הפחדים שלכם, מתוארים על ידי האנרגיה השמימית והתאורה שבאה אליכם דרך הלמה. דמו שהאנרגיה מגיעה לגרונכם ומתהרת את הדיבור שלכם. ואתם יכולים להגיע לאחרים כמו שהבודה יכול להגיע אליהם, בצורה נקייה, טהורה, אפקטיבית מאוד, חומלת מאוד, חכמה מאוד. דמו שהאנרגיה שזורמת כעת בכם מעניקה לכם שליטה וכוח. שקט והרמוניה במיינד שלכם. מעניקה לכם חוכמה נשגבה שמחסלת כל זיהום אצלכם, כל איתוהר אצלכם, כל אי הבנה, כל אמונה תפלה, כל אינטרפרטציה שהיא יחסית ושהיא לא אולטימטיבית, כל אלה מתוהרים. עשו להרגיש איך זה להיות בתוך מיינד טהור, עם דיבור טהור, ועם גוף שהוא טהור, כמו אלה של הבודה. הודו ללמה שראשכם. תנו להם לרדת לאורך הערוץ המרכזי שלכם ולשבת בלבכם. קטנים קטנים שם, תמיד זוהרים. תמיד ממשיכים לברך אתכם בחוכמתם ואהבתם. והקדישו את המדיטציה להשגת המצב של ישות מוארת לחלוטין, שפועלת ללא הרף למען כל הברואים. לאט לאט פיקחו את העיניים. אז זה הכל. אז אני שלחת אתכם לדרככם בודות שלמים. תודה רבה לכם. תודה רבה.
חמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד ונעתה ולבי ירחנה ולהגישנה כיוון שבנתה כל בריאה לעולם שכולו תוהה
אידם גורת ממנדלה כמיר קריאה
זאת הרוחה להשלימו נא כל החי לבריאה מכלולים של חסד
ושל חסד מורה ארוכה
נצח נצחים, תראי אותנו במהרה בידינו, בראשו המושלם שלנו.
תודה רבה לכם. תודה רבה.